הארץ השבוע, אנחנו מתחילים עוד רגע, אבל עוד קודם תזכורת קצרה. הפודקאסט הזה מתפרסם מדי יום שלישי. אתם מוזמנים לדרג אותו בחנויות האפליקציות, באפל, בגוגל ובספוטיפיי. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. בפרק 125 אירחנו כאן את רביב דרוקר עם תחזיות פוליטיות וגם ביקורת קשה על ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
לדעתי חלק מהעוצמה האמוציונלית הכמעט לא נשלטת של לפיד וכל אנשיו מפגינים כרגע כלפי גנץ.
יותר גרוע מנתניהו.
כן, זה סוג של אייכמן, כאילו רק רוצים לדרוך עליו במילים הכי קשות, זחל, בגד, נטש, כן, וצרחות וצעקות, כאילו אלוהים יודע מה הוא עשה. זה נובע מההבנה שלהם העמוקה, שהם בגילם, אחרי 8 שנים במערכת הפוליטית, יכול להיות שהם גזרו על עצמם עכשיו 3-4 שנים באופוזיציה אמיתית, בלי כלום. אני חושב שקודם כל היה צריך ביום הבחירת יושב ראש הכנסת, לריב עם גנץ, גם פומבית, אבל לא לפרק את כחול לבן, להגיד לו, אתה מאמין במסע מתן עם נתניהו? Go ahead, תמשיך. בחרת עצמך יושב ראש הכנסת? תמשיך. אני לא אוהב את זה, אבל אני לא מפרק את המפלגה על זה בתוך 2.5 שנים.
חודשים ארוכים אנחנו מחזרים אחרי יאיר לפיד, והנה הוא כאן, לשיחה על פוליטיקה, דת וגם פסיכולוגיה. הוא עדיין מנתח את מה שהראה לבני גנץ, וישתף אותנו ביממה האחרונה שהובילה לפירוק הגוש המשותף. נדבר גם על איזה טעות הוא לא יעשה שוב, על החיזורים אחר גדי אייזנקוט, ומדוע חידש את המינוי על הארץ. הנה התחלנו. השבוע הפודקאסט של הארץ, באולפן ליאור קודנר ואלוף בן, שלום אלוף.
בוקר טוב.
ואיתנו יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
תודה שבאת. אז אנחנו רוצים להתחיל איתך, ללכת כמה חודשים אחורה, 26 במרץ 2020, הפיצוץ בינך לבין בני גנץ, אתה יכול לספר לנו מה קרה שם?
אני יכול לספר חלקית, כי חלק מזה קורה בארבע עיניים, ומה שקורה בארבע עיניים צריך להישאר בארבע עיניים. אני אתחיל טיפה קודם כדי לעשות איזה סדר, פודקאסט, יש זמן, נכון?
יחסית, כמה שאתה רוצה.
יחסית. יום קודם, יושב הקוקפיט הנודע, מנהלים דיון על מה אנחנו, לאן אנחנו מתכוונים, קובע תוכנית עבודה. תוכנית העבודה אומרת שאנחנו מניחים, ממנים את מאיר כהן
ליושב ראש
הכנסת, ואנחנו מניחים קודם כל את החוק שאומר שאדם עם כתבי אישום לא יכול לרוץ לרשות ממשלה, ואז הולכים לדבר עם נתניהו. מעמדת כוח. אני עבדתי איתו יותר מכולכם, למרות שבוגי יש לו יותר היסטוריה, אבל הוא תמך בזה. ונלך ננהל למסע ומתן מנדת כוח. אני האמנתי ועודי מאמין שיכולנו להכניס אותו לממשלה שלנו. זה היה פלן A, כן.
את ביבי.
את ביבי, כן. וקבענו פלן B שאומר, אם זה לא מצליח, המהלך כולו, נלך להצעה שלי שפרסמתי קצת קודם, שאומרת הולכים לפריז, הולכים לשישה חודשי הקפאה, אנחנו נשלוט בכנסת, הם ישלטו בממשלת המעבר.
ואז אלא... יש בחירות חדשות.
ואז נראה.
לא, שמסתדרים או שמסתדרים. איזה עסקה אחרת.
וזו הייתה התוכנית, הקוקפיט מתפזר בערב, בבוקר אנחנו באים לכנסת, נכנסים אליי לחדר, מאיר אומר, תשמע, יש לי הרגשה שאני לא הולך...
רגע, אתה הולך לישון...
רגוע לגמרי.
לא היו שום סימנים מקדימים?
אני עדיין רגוע, לא. יש בלי סוף שמועות שיש מסע ומתן שאני לא יודע, אבל אני מאמין לאנשים שאיתם אני עושה דרך.
וכשאתה שואל את בני גנץ, האם נכונות השמועות, הוא אומר לך לא נכון?
וישנת רגיל, באת למקלסת בבוקר...
כן. יותר מזה, בבוקר הגענו לחדר שלי, ישבנו, ומאיר אומר, אני אומר לכם, הם עושים, הם מתכננים תרגיל, אני אומר, מאיר, מה פתאום? ואופר שם, הוא אומר לו, בחייך. ואז...
אופר שלך.
שלך. ואז מאיר אומר, מתערבים?
אז מאיר הראשון שזיה.
הראשון שזיה. אני אומר לו, מתערבים. יש בחדר...
על מה התערבתם?
50 שקל, כל אחד שם 50 שקל אצל אפי, העוזרת של מאיר כהן. מאיר כהן הוא אמנם לא יושב ראש הכנסת, אבל הוא עשיר ב-150 שקלים. כך שאני חושב שזה מתאזן פחות או יותר. זהו, ואני הולך, יש ישיבה של ועדת חוץ וביטחון על ועדת המשנה למודיעין, על הנושא של האיכון של השבק, ישיבה רצינית. ואני יושב שם רגוע לגמרי. היות וזו ישיבה פתוחה, כי יש על הזום אנשים, אז מתחיל להיכנס לי לטלפון, כל מיני דיבורים הזה שבני גנץ הולך להעמיד את עצמו כיושב ראש הכנסת, אני מסתכל על בוגי, בוא מסתכל עליי, עושים ככה, אני לא יודע איך עושים בפודקאסט, עושים עם הגבות, אני מקווה שהתיאור הולם. ואז נכנסת העוזרת של גנץ, זאת אומרת, בניצחות חד החוף, אני אומר, תקשיבי, לא מפריעים, אני לא בן אדם נזפני מטבעי, אבל אני אומר, לא מפריעים לישיבה של ועדת משנה למודיעין, על עסק רציני, ואת לא, לא, זה חשוב נורא, ואז הלכתי לבני. ישבנו 6 דקות. הוא היה מאוד בלחץ, הוא אמר, אין ברירה, וכאילו, ביבי נתק איתנו. אמרתי, תגיד, מה, אתה עושה צחוק? זה ביבי. הוא לא... חייך. מהשש דקות אמרתי דקה, יש חמש דקות שבהם נאמרים דברים שהם נשארים בארבע עיניים. אני יוצא החוצה, פגשתי את אבי ניסנקורן, ואמרתי לו, אתה לא מאמין, הוא פירק את כחול לבן. ואז ראיתי שהוא ידע.
זה לא איזה גחמה, זה היה לא מתוכנן. גחמה,
זה היה מתוכנן, אבל לא יודע ממתי.
השבוע קודם כבר היה, אנחנו דיווחנו שגנץ מדבר על זה שהוא מוכן לחבור לממשלה, אפילו במחיר של פירוק.
נכון, לא, זה היה באוויר שלוש מערכות בחירות. אני מודה, אני חשבתי שהרגנו את זה מטעמים ערכיים. אמרנו, הלכנו, הקמנו את כחול לבן. כחול לבן הוקמה, תראו, זה תמיד מורכב להסביר את העניין של רק לא ביבי, כי אז זה נשמע נורא אישי, וזה לא נורא אישי. זה פשוט איזה מדינה ואיזה שלטון יהיה פה. כחול לבן הוקמה כי אמרה, לא יכול להיות ראש ממשלה עם כתבי אישום, וצריך ועדת חקירה על הצוללות, ודת ומדינה צריך טיפול עמוק, זה, ומעמד הביניים הישראלי. לא יכול להיות שהוא ישלם את כל החשבונות, ותמיד יישאר מאחור. בסוף זה קצת מצק יש עתיד, אני יודע, אבל זה חלק ממה שאפשר את ההקמה. ואני אמנתי לאנשים איתי שחלק מהדברים, בוודאי נושא שלטון החוק והמגנה על הדמוקרטיה, בוער בהם לא פחות ממה שבוער בי, וברור מאליו שטעיתי.
אז מה קרה לבני גנץ?
אני לא יודע, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שכאמור, אני לא רוצה לספר מה, אבל אני אגיד ככה. הטלפון הראשון שעשיתי, יש המון אנשים שהם גם שותפים שלי וגם יקרים לליבי, אבל היה דווקא לאחותי, אחותי פסיכואנליטיקאית, אמרתי, מרבי, הייתי באירוע מהתחום שלך, לא מהתחום שלי. זהו.
ומה היא אמרה?
ניתחנו את זה ביחד, זה פשוט, אני ראיתי קריסה מתחת לחץ. עכשיו, אני מבין את הלחץ. זה מלחיץ, זה גם לבני, גבי, זה שדה חדש. מצד שני, זה המבחן. המבחן שלך, איך אתה עומד בלחצים. פוליטיקה היא מלחיצה.
דיברת איתו מאז?
לא.
ועם גבי?
לא. דיברנו פעם אחת, טלפן ואמר לי חג שמח בפסח, אמרתי לו חג שמח, אנחנו אנשים civilized, אבל לא דיברנו.
והתפקיד של גבי אשכנזי, איך אתה מגדיר אותו בסיפור הזה?
גבי כל הזמן לחץ להיכנס לממשלה.
איזה טענה?
כל פעם היה משהו אחר, קורונה, אין ברירה, כן ניצחנו, לא ניצחנו, הטענות מוכרות, זה לא... הוא היה פסיליטטור, והוא בעיקר לחץ על בני. הוא היה בקשר מתמיד עם נתניהו, גם מתפקידו כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון הזמנית, וגם בכלל. אני לא יודע מה היה בפגישות ביניהם.
ואתה יכול להצביע על זה, מה הקש ששבר את גב הגמל, למה גנץ נשבר דווקא אז? שתי מערכות בחירות הוא החזיק, ודווקא בשלישית פתאום זה קרה.
לא יודע בדיוק. יש איזו אקומולציה של, של, של מתחים ו... אני אגיד לכם משהו דווקא אופטימי, שאיתו כל הזמן באתי לשולחן. אמרתי, חבר'ה, אנחנו היינו שלוש מערכות בחירות, שתיים ניצחנו. זה התברר שאפשר להקים מפלגת מרכז ישראלית שמנצחת את נתניהו, שמנצחת את הליכוד, שעושה את מה שכולם אמרו שהוא בלתי אפשרי. וזה צריך להיות הלקח שלנו, וגם פוליטית אנחנו יודעים לארגן את זה. תראו, בשלב הזה יש לנו 62 תומכים בכנסת, זאת אומרת 62 ממליצים. בני גנץ הוא המועמד, זה מקרה, זה לא קרה וזה לא יקרה, שאדם שהוא המועמד לראשות ממשלה, זאת אומרת שהוא המליץ...
לא, הוא מועמד להרכבה והוא מרכיב למישהו אחר. מרכיב למישהו אחר. לאויב שלו,
ליריבו. תראו, אני כאילו בפעם השנה בחיים מאשימים אותי בתמימות, אני לא אשתמים, אבל עדיין אני יושב ומעביר את זה בראש פעם אחרי פעם, ואין לי תשובה.
אתה עסוק בזה עוד?
כן. לא בכעס, אני כעס בזבוז זמן. אני צריך להפיק מזה...
בפסיכואנליזה, נלך לדיסציפלינה של
החכמה. אני צריך להפיק מזה
זאת גם אתה וגם ליברמן, התחזיות הפוליטיות שלכם פשוט התנפצו.
כן. כנראה אנחנו באמת דיברנו בשדה אחד והם דיברו בשדה אחר.
אבל אני, נתניהו לא ניסה, אתה אומר שלגבי אשכנזי הקשר איתו לגנץ, אליך הוא לא ניסה לגשש בשנות?
הוא יודע. אנחנו היינו ביחד בממשלה. תראה, אני מסתכל על הדרך שכרגע עובדת הממשלה הזאת. אני הייתי בממשלה שבה כפינו עליו, הוא היה איתי בהמון התמודדויות, כפינו עליו חוק גיוס שהוא לא רצה, כפינו עליו הקטנת הממשלה ל-22 ואחרי זה ל-18 שהוא לא רצה, ביטלנו את שר ללא תיק.
כן, אז קיבלנו בזה שר המים, שר המשקעות, שר ההוגות.
אבל אני אומר, אני יש לי רקורד לא רע של לעמוד מול נתניהו ולהתמודד איתו, והוא מכיר אותי והוא יודע שאני לא יושב תחתיו, ברגע שאמרתי שאני לא יושב תחתיו, כי ככה זה אצלי. סליחה, זה נשמע לא...
ועם בוגי הוא גם לא ניסה לצור קשר.
לא שאני יודע. לא שאני יודע. בוגי הוא סטרייט שוטר. בוגי, אתה יודע, לטוב ולרע, מה שהוא יגיד, זה מה ש... הוא באמת איש הגון באופן
עמוק. אבל בכל זאת, גם ליברמן וגם אתה עשיתם את החזיות על... לא זוכר מה לייחס למי בדיוק ובאיזה שלב, אבל מרד בליכוד לא היה. ההתמודדות של גדעון סער בליכוד נגמרה בצורה עצובה, נאמר. בקואליציה גם, בסך הכל בלוק הימין, תגיד מה שאתה רוצה עליהם, לא שברו שורות, אף אחד מהם.
כן, אבל אתה לא, לעולם לא נדע מה היה קורה אם הייתה חקיקה שאומרת שנתניהו לא יכול לרוץ בבחירות הבאות, ועכשיו הוא צריך להקים קואליציה בתנאים האלה שבה, בהן הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. אתה לא יודע מה זה. זאת אומרת, הייתה פה, זה לא הייתה חזית, זו הייתה תוכנית עבודה. זו הייתה תוכנית עבודה מסודרת, זו הייתה תוכנית עבודה טובה. אני שמעתי שוב ושוב את דף המסרים המצוטט היטב, שזה היה או זה או בחירות רביעיות, זה פשוט לא נכון. אני מבין את המצוקה שגורמת להם לדבר כך. אלה לא עובדות, העובדות הן אחרות.
אז בוא נדבר רגע על חבריך החדשים באופוזיציה. איימן עודה ואחמד טיבי. הם עונים להגדרה של מה ישראלי בעיניך?
קודם כל הם ישראלים, הם אזרחים ישראלים, הם זכויות של אזרחים ישראלים, זכויות לא מטופלות.
למדת להכיר אותם, למדת להתחבר אליהם בכל זאת?
אני עובד איתם. טוב, לא מאתמול.
עברת אבל איזה מהפך, בהתחלה דיברת על הזועביז, ופתאום היית מוכן להרכיב את הממשלה.
אני אגיד לכם על זה משהו, תראו, הזועביז, אני אמרתי את הזועביז, שוב, זה רודף אותי, וזה כנראה רודף אותי בצדק, וזה הייתה טעות של טירון. אני אמרתי את זה על חנין זועבי. חנין זועבי בעיניי פוליטיקאי ישראלי לא לגיטימי.
אבל דיברת ברבים.
והטעות הייתה להגיד הזועביז. וגם זה, כשאני אומר טעות של טירון, במובן זה שאתה ממש בהתחלה, א', כשאתה ממש בהתחלה לדבר יותר צנוע, זה הצעה טובה. אולי גם בהמשך. אבל מעבר לזה, אני אפילו לא קלטתי אז מה הלשון רבים הזאת עושה, או איך זה נשמע. זה היה ביום בעצם של הבחירות, זה בתוך איזה... אתה יודע, הכל זה בועה מעורפלת. אבל כפי שאמרתי מאז אלף פעם, ערביי ישראל הם אזרחים, לא יכול להיות מצב שבו מדינת ישראל אומרת להם ללכת להצביע, ואז ראש הממשלה עושה מסיבת עיתונאים ואומר, כן, אבל תדעו, הפתק שלכם לא נחשב. הם אזרחים ישראלים, הם פוליטיקאים ישראלים, יש בתוכם אנשים שהם כן עונים להגדרה של תומכי טרור. איבא יזבק אומרה דברים שהם בלתי נסלחים ולא מאפשרים לנו לעבוד איתה, אבל... מי שלא מוכן להבדיל בין היבה יזבק לבין איימן עודה, כנראה גם שלא יתפלח איזה שלא מבדילים, אני לא יודע, בין איתמר בן גביר לבין נפתלי בנט.
אבל אם גם היבה יזבק היית מוכן להרכיב את הממשלה, לא?
לא.
בלד המליצו על גנץ.
בלד המליצו על גנץ, זו הייתה החלטה שלהם, לא ביקשנו מהם. אבל הייתה הדעה לא שלנו, של הערבים שאמרו, אנחנו לא נשב בממשלה. אנחנו רצינו מהם הצבעה אחת, ב-62 לא היינו צריכים את בלד. אנשים, אם כבר רוצים, אתה יודע, שזמן, פודקאסט, קחו דף ועת, נעשה את החשבון. היה לנו, כן. היה לנו 59-58 בלי בלד. אז ידענו שאם נגיע לזה, נוכל להקים בהצבעה בלי בלד. הימין עשה לנו סיבוב עם יזבק, שאותה אני לא מכיר טוב, אז אני לא רוצה לחזור על טעויות, אבל ככל שנראה לי, אכן אדם שאתה לא רוצה שתוקם ממשלה באצבעו, אבל יכולנו להקים ממשלה בלי. ולא רואה שום בעיה. הדקה קודם ביבי פיזר את הכנסת. עם המרשימה המשותפת. הוא השתמש באצבעות שלהם של לפזר את כנסת ישראל.
אבל בכל זאת, ביבי יושב מסתכל על האופוזיציה בראשותך, ורואה, אוקיי, מצד אחד, בסדר, עזוב את יזבק, איתה, אני מניח, לא נתפוס תמונה משותפת שלכם בקדנציה הקרובה, אבל המשותפת כמכלול. מצד שני, בנט, ליברמן, נשים שלא בדיוק מתחברים עם המשותפת, אתה רואה דרך לגשר על כל ה... יש את הרחבה הזאת, פה זה כבר לא הצבעה אחת, זה עבודה פרלמנטרית של שנים, של ועדות, של הצבעות, של חקיקה, של הפגנות אולי ברחוב.
אז כן, עשינו הפגנה עם המשותפת בזמנו.
לא, אני כן אגיד שאני שמתי לב ב-2018, שעוד לא היינו בתוך הדבר הזה, והייתה הצבעה על חוק הלאום, יש עתיד הצביע נגד.
נכון.
וזה בעיניי הצבעה מאוד מאוד משמעותית, כי היא שמה את יש עתיד בנושא הכי מהותי של הזהות, בצד מאוד ברור. עם המשותפת, עם העבודה, עם מרץ, ולא עם בנט, הליכוד וברמן.
אני לא בטוח שהיינו אז עם המשותפת, אני אדייק את זה. אני כן תומך בעיקרון של חוק הלאום. אני תומך בעיקרון שאומר שזאת מדינת הלאום של העם היהודי, אני איש לאומי, אני רואה את עצמי כלאומי ליברלי, וזה שם אותי בתוך המחנה הלאומי. מצד שני, אני חשבתי שאי אפשר ואסור להצביע לחוק שאין בו את ערך השוויון. אני לא אכנס לזה כי אנשים זה פרטני מדי, אבל בסוף אנחנו הרי משלמים מחיר על זה שיש בור גדול באמצע חוקי היסוד הישראלים, וזה העובדה שאין חוק יסוד החקיקה, ואין את החקיקה המשלימה לכבוד האדם וחירותו, שאומרת ערכי זכויות אדם. את זה צריך לתקן. ואגב, אם יתקנו את זה, אפשר ללכת גם לפסקת התגברות, כל עוד זה ברוב סביר. הרגע איבדנו את כל מי שנשאר, אז אני חוזר לדבר הפוליטי המיידי. האופוזיציה הזאת היא לא הומוגנית, בעיניי אגב עדיין יותר הומוגנית מהקואליציה, או לפחות יש ביחסים אנושיים יותר סבירים.
טוב, בנט אנחנו... וליברמן זה גם לא אהבה בנט גדולה,
לא, לא,
וגם
אין שם אהבות
איימן עודה וליברמן.
נכון, אין שם אהבות גדולות. אנחנו נדע או כבר יודעים בנושאים פרלמנטריים מובהקים לעבוד יחד. כבר היה לנו בכנסת הזו רגע שבו אני אומר עכשיו, וכל הכנסת, כל הסיעות, נגיד, מושכות את כל ההסתייגויות כברגע אחד כדי להביך את הקואליציה, זה עובד. כשיגיעו דבורים כמו סיפוח, כמובן שזה לא תהיה אופוזיציה קוהרנטית. אני אצביע נגד.
למה?
כי אני נגד צעדים חד צדדיים, כי זה לקיחת סיכון ביטחוני מיותר על משהו שהוא ברור מאליו. תראו, אני אבהיר את מה שאתם יודעים. כמובן שבכל הסדר עתידי שאני רואה, לפי תפיסת עולמי, לא רק בקעת הירדן, גם שהגבול חייבת להיות גבול הביטחון המזרחי שלנו, גם מבחינת הירדנים. הירדנים לא רוצים את הפלסטינים על השער שלהם, אלא גם מעלה אדומים וגוש עציון ואריאל למדינת ישראל. אבל זה בהסדר. לעשות עכשיו משהו חד צדדי, זה גם חצי אפוי, גם מסבך אותנו עם הדמוקרטים, עם האיחוד האירופי, עם כל העולם, גם מייצר סיכונים ביטחוניים שאף אחד לא ברצינות בדק אותם. מערכת הביטחון קיבלה רק לפני 10 ימים הנחיה ראשונה לבדוק תסריטים. זה עסק, זה ברצינות. זה לא יכול להיות טריק של נתניהו לצורכי הבייס הפוליטי שלו בזמן משפטו. זה חסר אחריות ביטחונית, וזה לא מועיל לנו מבחינה, הרי מה, אנחנו לא בבקעת הירדן, היא לא שלנו, אנחנו לא מחזיקים שם, לא ברור, יש לנו אפילו שם רוב דמוגרפי. אז זה צעד חסר אחריות, ואני נגד צעדים חסרי אחריות. אני חושב שאנחנו צריכים בהחלט לקבל, לשלוט, להכיל ריבונות על בקעת הירדן ועל אזורים רחבים נוספים במסגרת הסדר של שתי מדינות.
כתבת אתנו מאמר מאוד ארוך, 2,000 מילה, על הדרך של המרכז.
מילה מאוד ארוך היא ביקורת.
הגרסה מלאה הייתה 4,800.
גם 2,000 היה, לא כולם צלחו. אז עכשיו אני אבקש ממך בדקה לתמצת את האידיאולוגיה של המרכז.
אוי ובוי. המאה ה-21. קח את כל עולמך, תמצת אותו לדקה.
זה עוד חלטור של ידיעות של פחות מילים.
אפילו שם היו לי 800 מילים. אני יכול להגיד לך מאיפה אני מתחיל. אני מתחיל מאדמונד ברג שאומר שמדינה היא הסכם בין הדורות שמתו, הדורות שחיים היום ואלה שעדיין לא נולדו, שזה מחייב אותנו לזהירות ואחריות כלפי שינויים. שינוי הוא חלק מהחיים, אבל אתה צריך לעשות אותו בזהירות. יש ביטוי שהמצאתי לרוג'ר סקרוטון, שכתבתי על את ההקדמה לספר שלו, איך להיות שמרן, שאני מחבב אותו ואני מנסה לטפח אותו, זה נקרא שמרנות עדינה. זה שמרנות, אבל זה שמרנות לא תוקפנית, לא בן שפירו, לא הקבוצה הנאו-קונזרבטיבית, אלא שמרנות זהירה מאוד, שמתייחסת בכבוד למוסדות השלטון, וחושבת שאסור לשנות אותה מהר מדי. בעיניי, כאיש מרכז, אנחנו מתייחסים לכל האימות בין של ימין ושמאל כאימות בין טוב לרע. כל אחד חושב שהוא הטוב והשני הרע, ואנשי מרכז אומרים, 95% מהאימותים הם על בעיות שהמדינה צריכה לפתור. המדינה היא מראש קונפליקט מנוהל, ולפיכך אנחנו רוצים בזהירות ובשכל לפתור אותם. אין לנו שום בעיה לקחת דברים טובים מהשמאל, אין לנו שום בעיה לקחת דברים טובים מהימין. כל עוד זה מאפשר חיים משותפים. זו תפיסת עולם שלמה, אבל זה הבסיס.
איפה הקונפליקט הכי בוער, הכי עמוק, הכי מסוכן לישראל היום? זה צריך לבחור אחד.
לא זה שאתה חושב. זאת אומרת, כן, ודאי שהשליטה בעם אחר היא בעייתית, אבל אני חושב שהקונפליקט הכי גדול שלנו הוא סדר עדיפויות הלאומי. העובדה שיש קבוצות בחברה הישראלית, שמה שהן מקבלות מהשלטון, לא קשור בשום דרך שהיא למה שהן תורמות למדינה, הופכת את המערכת שלנו לכזו שבה אנשים אומרים לעצמם, אז בעצם התרומה שלי לא כל כך רלוונטית לשאלה איך אני אחיה ומה אני אחיה. אז אם אני צריך להגיד לך מה הבעיה המרכזית של החברה הישראלית, זה הפוליטיקה שלה. הפוליטיקה שלה מושחתת, מכוערת, מסניעה, מחרחרת שנאה. ואגב, אם תהיה לנו מערכת פוליטית אחרת, אז גם הדיונים האחרים, לאומיות מול ליברליות, יהדות מול דמוקרטיה, שליטה בעם אחר לעומת צורכי הביטחון, כל הדיונים האלה יהיו ענייניים, ובדיונים ענייניים נמצא פתרונות.
אבל כבר עשור אתה מדבר על פוליטיקה חדשה, ואני חושב שזה רק מדרדר.
נכון. אני חושב עכשיו השאלה אם אני הראשון שזיהה, או
אולי יעצת את התהליך של הדרדור.
אני מקווה שלא, אני יודע שעשיתי מאמץ שלא, אבל אני חושב שכשנכנסתי לחיים הפוליטיים, נכנסתי משם. נכנסתי מתוך הבנה שאני מסתכל על כל הקונפליקטים הגדולים שלנו, ורואה שהם לא מטופלים. בואו ניקח רגע את העניין הפלסטיני. הרי מה אנחנו אומרים? עזבו אתכם רגע את השאלה, מהו הפתרון? כרגע מה שמדינת ישראל אומרת לאזרחי, אומרת, אנחנו לקחנו את הבעיה הכי גדולה, הכי מדממת, הכי מסוכנת והכי נפיצה של חיינו, ויש לנו פתרון מדהים, נגלגל אותה לילדים שלנו. עכשיו הם יקבלו אותה בגרסה הרבה יותר גרועה, ואנחנו אבל לפחות לא נצטרך להסתבך עם הפוליטיקה העכשווית. זה אותו דבר קריסתו האיטית של מעמד הביניים הישראלי, שהולך ומתקרב להיות העניים החדשים, מפני שהוא לא מטופל, והוא לא מטופל, כי הכסף שלו נלקח ועובר לאנשים אחרים ולמקומות אחרים מסיבות פוליטיות. אז אני אומר, אם אתה רוצה להתחיל תיקון, אם אתה רוצה למקד את הבעיה, הבעיה היא הפוליטיקה.
שדווקא ביחס לחרדים, שלא הזכרת בשמם, אבל אני מניח שמאזיני הפודקאסט יודעים על מי מדובר.
להזכיר אותם בשמם.
עברת איזה גלים, הייתי אומר, של איזשהו ניסיון היה, שנתפס לפחות כאיזה ניסיון להתקרב אליהם או להחניף להם.
אשתך דיברה פתאום על הפרשת חלה.
כן, זה טקס פמיניסטי. זה היה מצחיק. היינו ביום שישי אצלנו בבית, ואימא שלי, בכל זאת אלמנתו של טומי לפיד, נכנסה בלי 200 כמה של הפרשת חלה, זה בדיוק פורסם. אמרתי, אימא, א', את לא יודעת מה זה, נכון? אמרה לי, אמת שלא. אמרתי, דובר, אני עברתי אינדוקטרינציה, אני בנה של סופרת פמיניסטית ובעלה של סופרת פמיניסטית, אני פמיניזם יודע לדבר. בגלל זה, אגב, אני לא מבקש עוד קפה, כדי לא להתאפס בבניין הארץ, שואל אישה אם היא מוכנה לעשות לי קפה.
אנחנו נבקש מגבר שיעבר לך. קודם
כל, או יש פה גבר, אולי אתה דואג לעוד קפה אחד, אני מודה לך. בכל אופן, יש את הדברים האלה שאתה לא יודע להתמודד עם ויזואליה. רוב הטיעון על זה שאני התחלתי להתחנף לחרדים, נובע מתמונה שלי בכותל עם מניח תפילין עם כיפה.
לא, וגם מרעיון שאמרת שבניגוד לאביך, אתה אדם מאמין.
אני אדם מאמין. אני מאמין במה שנקרא השגחה עליונה, אבל לא במה שנקרא השגחה פרטית. אני לא חושב שאלוהים אמר למישהו, תקפח להטאבים.
תצביע שס.
או תצביע, או כן, אני איש שיושב בשמיים ואומר לך למי להצביע. אבא שלי היה לו ורסיה משוכללת, שבה הוא היה אומר שהאלוהים שהוא לא מאמין בו הוא יהודי. שזה טייק אוף על גרשום שלום, שהבית כנסת שהוא לא נכנס אליו והוא אורתודוקסי. אז היה תמונה שלי בכותל, לקחתי קבוצה של ניצולי שואה, מבית בית חם לניצולי השואה על שם יוסף טומי לפיד בחיפה לכותל, לעשות להם בר מצווה. זה אנשים שהיו במחנות ולא עשו בר מצווה, עשינו להם בר מצווה, היה הכי מרגש בעולם. ובמצב כזה, כן.
מה, והם למדו את ההפטרה?
הם אמרו, ברכו את אדוני המבורך, הם עשו את העניין. זה היה נורא ברור שזה משהו, הם באו עם בור בבטן של 70 שנה.
וכשבאת לשם, לא חשבת שיצלמו אותך שם ויגידו את מה שיגידו?
לא הפריע לי שיצלמו אותי, ומה יגידו, אני אין לי שליטה, אבל...
לא, אבל זה לא היה מהלך מתוכנן של התקרבות לחרדים? אולי זה מה שיכניס אותך לבית בבלפור? שום דבר מזה?
יש דרך לעשות קואליציה עם החרדים. וזה לנצח בבחירות.
לא, אבל הם אמרו לפני שלוש מערכות הבחירות, איתך הם לא יושבים, הסדין האדום היחיד שהיה שם זה יאיר לפיד.
אני יודע.
לא, לא כולם. זה היה בעיקר עמדתו של ליצמן, אם אני זוכר נכון.
לגמרי נכון.
פחות של דרי.
גפני ודרי אמרו דברים אחרים. אני אומר שוב, הוויכוח שלי עם החרדים הוא ויכוח כאוב, כי אני לא מצליח לנהל אותו. יש שני דיונים שמתחזים להיות דיון אחד. יש דיון אחד על זכויות וחובות האזרח במדינה. שבדיון הזה יש שני נושאים מרכזיים, שזה הגיוס לצהל ולשירות הלאומי. אגב, אני תומך בשירות הלאומי. בעיניי זקה זה שירות לאומי ראוי. וכמובן נושא לימודי מתמטיקה ואנגלית בחינוך החרדי, שזה ארגז כלים בשוק העבודה. עכשיו, שני הדיונים האלה הם לא דיונים דתיים. בשום דרך שהיא, הגאון מווילנה היה גאון במתמטיקה, אוקיי? לומדים מתמטיקה, אין בעיה ללמוד מתמטיקה. אלה דיונים בסיסיים על חובות וזכויות, שבהם אני אומר, רבותיי, לאזרח, כמו שאף אחד גם לא אוהב לשלם מיסים, אף אחד לא אוהב לעצור באור אדום, כן, יש חובות לאזרחים. בדיון הזה, החרדים אין להם תשובות טובות, או לפעמים מרגישים שאין להם תשובות טובות, אז הפתרון הקל זה להגיד, טוב, לפיד שונא חרדים. אני אומר להם, לא נכון, לא שונא חרדים, בדקתי, הייתי נבדה, אומרים לי, לא, לא, אתה שונא חרדים, ובזאת הם פותרים את עצמם מהדיון.
כן, אבל אני חושב שהרבה אנשים בצד החילוני, פחות אכפת להם איך חיים החרדים בבני ברק או באלעד, הם לא רוצים שיגידו להם, מבני ברק איך לנהל את החיים בתל אביב או בחיפה.
בדיוק.
וזה עניין הנישואים ועניין הגירושים. נכון.
תחבורה ציבורית,
תחבורה ציבורית כמובן.
נכון. אז זה הנושא השני, אמרתי שני נושאים. הנושא הראשון חובות בזכויות. הנושא השני, וזה מעניין, בעיניי היהדות היא לא בחובות, היא בזכויות. כל הטענה שלי, אמרתי את זה פעם לגפני מעל הדוכן בכנסת, כשהיה הדיון הגדול על חוק המרכולים. אמרתי, מר גפני, אם ילכו, אם בבני ברק יתעקשו לפתוח חנויות בשבת, אני אבוא להפגין איתך ביחד. אבל אני לא אומר לך מה לעשות אצלך בשכונה, ואתה אל תגיד לי מה לעשות אצלי בשכונה. הטענה שלי בנושאים האלה מול החרדים אומרת, אני דורש את זכותי לאלטרנטיבה. אתם, לא, אתם רוצים רבנות? יהיה לכם רבנות. אני, אם אני רוצה שהבן שלי יתחתן אחרת, אני רוצה שתהיה לו אלטרנטיבה.
זאת אומרת, אתה לא מדבר על הפרדת הדת מהמדינה?
לא.
אתה מדבר
אני
על...
רוצה לחיות במדינה...
שלא יהיה כפייה משני הצדדים.
נכון. אני רוצה לחיות במדינה יהודית, אמרתי, אני תומך בעיקרון של חוק הלאום. אני כמובן לא רוצה לבטל את חוק השבות, שחוק השבות אומר... ש... אם אתה לא מבטל את חוק השבות, זה אומר... שבעצם אתה לעולם לא תהיה מוכן לוותר על הפרדת דת ומדינה. זה לא יגיע. זאת אומרת, לא תהיה הפרדה מלאה של דת ומדינה.
אבל נניח בנט, ברית האחים מפעם, שאולי תחזור עכשיו, היא תחזור אגב?
לא יודע, אני חושב שבנט מחפש את דרכו, ובנט הוא בחור חכם, והוא גם מכיר בזה שתהליכים
צריכים את הזמן שלו. ואתם בדיבור?
כל הזמן, בטח.
והוא כן מקבל את העמדה הזאת שאתה אומר?
בסייגים. אם לחזור 10 דקות אחורה, אפרופו המרכז, והדיון הוא לא בין טוב לרע, אלא הדיון הוא על מינונים בתוך חברה אנושית. אז כן, יש לנו מינונים אחרים, אבל אני לא חושב שבנט רוצה לבוא אליי הביתה ולבדוק אם אני עושה, איך אני עושה קידוש. שאגב, אני עושה קידוש.
הוא יכול להתאים למפלגת מרכז כזאת?
הוא ניסה, לא, הם שונים. היה ניסיון מעניין שלו להקים את ה, מה שנקרא הימין החדש, שבו הדת היא לא המרכז של האירוע, אלא הצרים על הדלת עם הקפה שלי.
הקפה נכנס, כן, הקפה כן, נכנס, אנחנו מכניסים לך אותו.
אנשים טובים אתם, בכל מה שאמרו לכם לא נכון.
תכף נדבר גם על זה, אם תרצה.
מה שאתם רוצים, באתי.
נתאר רק שגבר הכניס את הקפה, רק שנהיה מיושרים.
גבר הכניס בהחלט, ולא, ואין פלסטיק, ולא לא בקוס okay. פלסטיק. עמדנו בכל התקינות האפשרית.
זה אף פעם אתה לא יודע. אבל הילד שקד יכולה להיות ביש עתיד?
אני לא חושב. הילדתי ימינה מהליכוד בתחומים מסוימים, והילד אמנם עשתה את זה באופן מסודר כדרכה, אבל הילד היא חלק מהמתקפה על העולם המשפט הישראלי שאני לא שותף לו.
ליברמן והמפלגה שלו, אבידה, פורר, יכולים להיות ביש עתיד? יכולים להתאחד לאיזה בלוק?
תראה, אני אגיד לכם, אני לא יודע. אני לא יודע שום דבר לקראת הבחירות הבאות. יש הרבה דברים שאנחנו מסכימים, יש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים.
זאת אומרת, שם יש תקשורת שוטפת כל הזמן בינך לבין ליברמן.
כן. יש תקשורת שוטפת בין כולם. אני זוכר שהיה הסיפור הזה שנסעתי לוינה להיפגש עם ליברמן. שזה כמובן הצחיק אותנו כל כך, שבכוונה לא הכחשנו איזה יממה שלמה, רק בשביל לראות לאן זה הגיע.
הייתה תיאוריית קונספירציה מאוד גדולה סביב
זה. כשבסוף אמרתי, מישהו היה צריך לעלות בדעתו, שאין סיבה שאני אסע לוינה לפגוש בן אדם שעובד איתי באותו בניין. אני היום, המרחק בין החדר שלי לחדר של ליברמן, הוא 6 צעדים. אני לא רוצה להלשין לקצין הכנסת, אבל יש ריח סיגרים חריף מאוד במסדרון הזה.
לפחות 2 מטר לפי חוק הקורונה.
כן, משהו כזה.
אז מה עשית בווינה?
לא הייתי בווינה. זאת אומרת, הפעם האחרונה שהייתי בווינה, הייתי עם ליהי ואכלנו שניצל בפוגל מולר, שזה משהו שאני באמת חושב שכל אדם צריך לעבור לפחות פעם אחת. זה כזה שניצל בגודל של גלגל של טוסטוס. אבל זהו.
עגל, אני מקווה, לא חזיר.
אני לא זוכר, אבל אני לא אוכל כשר.
אני לא מניח זה כשר, גם אם זה, זה לא עבר, אין, לא ראיתי את הכשר בדץ שם במסעדה.
כאמור, לא עניינו של אף אחד מה אני אוכל. כל החוקים האלה רק בסוף, תחשבו, אפילו אלוף מספיק מבוגר בשביל לזכור, שפעם, אם מישהו רצה לאכול סטייק לבן, היה צריך לנסוע לפונדק אסה, אתה זוכר?
בוודאי.
טוב, בעצם זה שקראו לזה סטייק לבן,
כן.
אגב. ואז פתחו שהעבירו... את הסטופין שנהיה מי ומי לך.
לא, מכיר. עד שהעבירו את חוק החזיר. ומאותו רגע כל הגבולות נפרצים, כי תמיד תהיה תגובת נגד. אי אפשר לכפות את אלוהים על אנשים. זה רעיון אבסורדי. ולא ניתן.
בוא נדבר קצת על תחזיות פוליטיות, כן, שלך, למרות שכמו שאמרנו, נכשלת עד עכשיו.
בכולן, כן.
אז מה, לאיפה אנחנו הולכים?
א', השיעור הטוב הוא לא להתעסק בניחושים.
לא לעתיד.
כן, כן, כן. אז תראו, זה לא נראה כמו קואליציה שתרזיק מעמד. אבל...
ונתניהו יפנה את הכיסא בעוד 1.5 שנים?
הנה, פעם, שוב, מיד אני חוטב, אין שום סיכוי בעולם שנתניהו קם בבוקר ואומר, טוב, אני מפנה רגע את השולחן כי בני מגיע עוד מעט. זה לא קורה, נו, באמת.
גם אם זה יהיה ממשלת בובות שנתניהו ישלוט בה מלמעלה ורק...
זה לא עובד, אנחנו רואים עכשיו לצד השני למה זה לא עובד. בסוף ראש הממשלה מחליט לאן הממשלה הולכת. בגלל זה, כל הפריטטי הזה הוא שטות אחת גדולה.
לא, אבל יגידו האנשים שתמכו בממשלה הזאת, שהמצב יכול להיות יותר גרוע. היה, אם מירי רגב הייתה נשארת בתרבות, היו ממשיכים החוקים נגד בגץ במשרד המשפטים, יכול להיות יותר גרוע.
במקום זה, יש לנו מצב שאמיר אוחנה הולך למנות את המפכ"ל, כדי שיהיה קל יותר לקבור את תיק המניות. תראו, בעיניי העובדה שיש שם גם אנשים טובים, היא לא מעודדת, היא מחמירה. הרי למה נתניהו רצה כל כך את כחול לבן בממשלה שלו? כי הוא זקוק ללגיטימציה הזו. הם תעודת הכשרות התלויה על קיר משרדו, ולא עושה הרבה יותר מזה. אולי המאבק הישראלי הכי גדול של 5 השנים האחרונות הוא על השאלה האם הוא אדם לגיטימי לאור בעיותיו המשפטיות, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר עלינו ראש ממשלה שעומד על מדרגות בית המשפט ואומר, תפרו לי תיק כל המערכת, משטרה, פרקליטות, יועץ משפטי לממשלה ובית המשפט. וזה לקחת את אופייה, הדרך שבה נבנתה מדינת ישראל, חוקי היסוד שלה, ולדרדר אותם באופן מאוד קיצוני, מאוד מהר. והוא היה צריך אותם, והוא היה צריך שיהיו שם אנשים טובים שכולנו מחבבים בה. אני מחבב את חילי טרופר. אני שמח שהוא שר התרבות. רק הוא נמצא שם בתור תעודת ההכשר של נתניהו, וזה מחמיר את המצב.
אבל אם זה כך, אז האיומים של נתניהו, עוד רגע בחירות, עוד 8 ימים הסיפוח, ואם לא תחתום לי, אז מיד בחירות, הם איומי סרק. כי אם הוא צריך את הכשרות הזאת, גם אם עוד 1.5 שנה הוא לא מתכוון לפנות את הכיסא, הוא גם לא מתכוון ללכת לבחירות מחר, כי הוא יקבל שוב את אותה ממשלת ימין.
התשובה היא, המצערת היא, שהוא כבר קיבל את הלגיטימציה, בגלל זה כל כך ברור שהוא לא סופר אותה ממטר. הוא קיבל את מה שהוא היה צריך ביום הראשון.
כן, באו... אבל גם בסקרים, עדיין, גם אם הליכוד מקבל 40 מנדטים, עדיין יש אחוז גבוה של אנשים שמתנגדים לנתניהו. אז אני לא בטוח שהתודעה הציבורית השתנתה.
אני בונה על זה כל הזמן. אני אומר שוב, זה הדבר האופטימי בכל זאת שאני אופטימיסט מטבעי, כי אחרת הייתי כנראה במקצוע אחר. הדבר שאני לקחתי מהשנה הזו היא גם העובדה שאפשר לנצח. בסוף, מי ניצח בבחירות? זה היה שתית, זה הפלטפורמה שלנו, האנשים שלנו, הארגון שהקמנו, אתה יודע מה, הרעיונות שלנו. מצא יש עתיד ארוך, הם אגב הורידו את המצא מהאתר שלהם.
וגם את הסרטונים.
כן, זה מדהים. אני שמעתי כבר על מפלגות שלא כותבות מצא, ליכוד לא כותב מצא.
ליכוד מאז נאום בר אילן, הוא לא יכול.
הוא לא יכול לכתוב מצא, אבל זה שיש לך מצא ואתה מוריד אותו מהאתר כדי שלא יחשדו בך שיש לך עמדות, זה חידוש בכל זאת מסעיר למדי.
לא, אבל כדי להגיע למצב הזה שזכרת קודם, היית צריך לוותר על ההנהגה ועל מספר אחת, ובאמת לפני הבחירות האלה ויתרת על הרוטציה המפורסמת, ויכול להיות ש...
זה היה לך קשה?
לא.
לקח 3 מערכות בחירות, כן?
שבהם, אגב...
לקראת השלישית רק.
לקראת השלישית, אני רוצה לציין, סתם כי הרמת לי להנחתה, את המספרים הגבוהים באמת הבאנו כשאני הייתי עדיין מועמד לראשות הממשלה. זאת אומרת, גם זה, אפרופו לדברים טובים שלוקח.
אבל אתה לא חושב שאחרי הבחירות של ספטמבר, שבאמת היה מפלה מובהקת של הימין עם 55 מנדטים, היא היכולת של 65 לחבר את הקצוות של... ליברמן והמשותפת וככה לה אתכם באמצע, ואז הנדל והאוזר היו הרבה פחות משמעותיים, אפילו הם היו מתנגדים. זה לא בסוף, זה לא נקודת הנקודה העצובה בסיפור.
זה טרגדיה. תראה, זה מעניין שאני מנסה להחזיק פה, תבחרו המקל בשתי קצותיו, שתי ציפורים על אותה, מה שאתם רוצים, תבחרו מטאפורה משומשת, יש לי אותה לגבי ההקשר הזה, שבה אני מצד אחד אומר, אני רוצה להיות מביא הבשורה של הפוליטיקה החדשה, אבל מצד שני אני גם אומר, השנה הבנתי, או כולם הבינו, שאם אתם רוצים שיהיה מהלך פוליטי, עדיף שינהלו אותו אנשים שיש להם ניסיון פוליטי כלשהו.
טוב, ויש שחקן על אחד מעל כל המגרש הפוליטי הזה שעושה בו מה שהוא רוצה.
אני לא חושב. אחת הבעיות שיש לי
במבחן התוצאה, כן.
כן, כרגע כן. אחת הבעיות שיש לי מול, בהתמודדות עם נתניהו, וראש האופוזיציה בהגדרה הוא האיש שמתמודד עם נתניהו, זה, אתם יודעים, גם באנשים שהכי לא אוהבים אותו, גם בחוגי השמאל הקשה, כבר יש את הדבר הזה שאומרים, תראו, הוא ראש ממשלה טוב, אבל, הוא מושחת, הוא ראש ממשלה טוב, אבל הוא, לא יודע, מפקיר הכל הפוליטיקה, הוא ראש ממשלה, הוא לא ראש ממשלה טוב, הוא ראש ממשלה רע. בסופו של דבר, בכלכלה, כל ההצלחה הכלכלית של מדינת ישראל היא תוצר של הסקטור שבו הוא לא נוגע, שזה ההייטק הישראלי, שיתרונו הגדול זה שהממשלה לא יכולה לנהל אותו. אני יודע שהוא יודע אנגלית מצוין, זה יפה. גם הייתה לי מורה לאנגלית בתיכון, וגם היא דיברה אנגלית מצוין. ואני אומר לכם, אם תסתכלו על מעמדנו הבינלאומי ב-2009, ותסתכלו על מעמדנו הבינלאומי היום, יש התרסקות בכל פרמטר שאתם יכולים לבנות, חוץ מהעובדה שבאמת קרה לו נס ונבחר טראמפ.
טוב, יאיר נתניהו אמר שלפני שהוא בא, היו פה רק תפוזים.
נכון, אז לא היו פה רק תפוזים.
לא, לא היו תפוזים.
ומעמדנו הבינלאומי היה טוב יותר, והחברה הישראלית נראתה אחרת לגמרי.
הצונמי שחזה אהוד ברק לא קרה. ישראל לא עומדת היום באמת לשלם את שום מחיר על המשך השליטה בשטחים. גם האיומים של האיחוד האירופי בעניין הסיפוח ונראים מגומגמים קצת. ויש את טראמפ, תשמע, את שגרירות בירושלים, צ'ק.
אולי
הכרה בסיפוח הגולן, שנים אחרי שארצות הברית נלחמה בזה, והטילה בשעתו סנקציות על ישראל, ובגין אמר לשגריר, אנחנו לא רפובליקת בננות, וכולי, יגיד נתניהו, תמיכה כזו לא הייתה.
זה נהדר שעד שבאתי פעם אחת לארץ, אז אתם מייצגים את נתניהו כל כך טוב. א', אני מאוד שמחתי גם על השגרירות בירושלים, וגם על הריבונות רמת הגולן. אני וצביקה האוזר עסקנו בזה בלי סוף, גם בקונגרס, גם בסנאט, בצעדים טובים. ואני אומר שוב, טראמפ זה דבר טוב שקרה לעם ישראל בהקשר זה. אבל היתרון הגדול של ישראל זה שהיא תמיד הקפידה, או לא היתרון, אחד הנכסים החשובים שלנו, שתמיד הקפדנו על היותנו ביי פרטיזן. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בנובמבר הקרוב עם נשיא דמוקרטי, עם קונגרס דמוקרטי כמעט בטוח, ויכול להיות גם עם סנאט דמוקרטי, ואלה דמוקרטים כועסים. זה עוד לא קרה לנו.
עצרנו אותך באמצע התחזיות על ישראל, אז בחירות מתי ומה יהיה בהן?
אני מניח שבשנה הקרובה תהיו בחירות.
זאת אומרת, עוד על ב-2020 או 2021?
2021, תחילת 2021.
ומה, הליכוד יקבל 40 מנדטים ממשלת ימין?
אנחנו הולכים, ואני לא אומר את זה, לא שאני לא אומר את זה בשמחה, אני אומר את זה בדאגה אמיתית. אנחנו הולכים למצב כלכלי מאוד מורכב.
קורונה וויז?
קורונה וויז, אבל ההשפעה הכלכלית של הקורונה היא בדילי. אתה מסתכל היום, היום בבוקר פורסם ש-25% מהעסקים אומרים אנחנו לפני סגירה, שזה קפיצה גדולה. וזה מדד רציני. אנחנו באחוזי אבטלה שיש במעט מאוד מקומות בעולם, אם בכלל. זאת אומרת, גם במדינות שנפגעו קשה, אין 20 ואחוזי אבטלה. נתניהו, מ-2009, אני לא זוכר מה היה בבחירות הראשונות שלו, מ-2009 לא רץ בכלכלה גרועה. הוא תמיד רץ בכלכלה טובה, וכשאתה רץ בכלכלה טובה, למכהן יש יתרון מובנה.
טוב, 2012, מחאת הקוטג' שואל החוץ ממנה.
כן, אבל היא עדיין, מחאת הקוטג', אני הייתי חלק ממנה, אני כתבתי את אחי העבדים, אבל היא הייתה מחאה בורגנית. לכלכלה, הפרמטרים הבסיסיים של הכלכלה לא היו גרועים. הכלכלה היום, הפגיעה היא בבייס של נתניהו. הציבור שהולך להיפגע הכי קשה, זה הבייס של נתניהו. איך זה ישפיע על בחירות? מה זה יעשה למערכת הפוליטית מוקדם מדי לדעת?
אתה עובד לבחירות הבאות על מפלגת מרכז חדשה גדולה יותר, שיכול להיות שגם לא תעמוד בראשה?
לא.
אז על מה אתה עובד?
אני עושה המון טעויות, אבל אני לא עושה אף טעות פעמיים.
אתה בטוח בראש.
אני אעמוד בראש יש עתיד, ויש עתיד תוביל כל התארגנות. אתה יודע מה? גם האנשים סביבי, זה לא אני לבד. אנחנו גמרנו להיכנס מתחת לאחרים. סליחה שאני אומר את זה כך, אפשר לסמוך רק עלינו, כי אנחנו היחידים שעמדנו במילה שלהם.
אז בתרגום לעברית, גדי איזנקוט, בוא להיות מספר 2.
אני מאוד אשמח אם גדי יבוא בכלל לפוליטיקה, בטח ליש עתיד. אני חשבתי שההתנהגות שלו סביב נושא אלאור עזריה, היא הייתה מופת של ערכיות בתנאים קשים, גם שלו וגם של בוגי. אני שמח שבוגי איתי. אני אשמח להרחיב את המעגל, אבל אני אעמוד בראש יש עתיד, ויש עתיד תעמוד בראש ההתארגנות.
נמשיך בסיבוב שמאל. מפלגת העבודה יכולה לקום לתחייה לדעתך?
אני לא יודע מה מייצגת היום מפלגת העבודה. אם היא מייצגת את הרצון בשלום עלי אדמות, והתחושה הזאת היא של הקוסמופוליטיות הזאת, שאומרת, אני בכלל, אני אינדיבידואל ששייך לעולם בכל האמצע של להיות חלק ממשפחה, קהילה לא מעניין אותי, אז זה מרץ עושים הרבה יותר טוב מהם.
הם מדברים על הטיקט החברתי בעיקר עכשיו.
מה זה חברתי? זה חברתי.
העובדים, כמו שקרא לזה אמיר,
שהשרה לקידום קהילתי מגשר.
נכון, נכון, זה ניצלנו. ניצלנו, יש שרה לקידום קהילות שאינן קיימות. היה לנו איזה המון, הרבה מאוד שיחות בתוך יש עתיד על המילה חברתי. כשהטיעון, אני חושב, הסביר שלי אומר ככה, להגיד, אני רוצה לתת כסף לכולם, זה לא אמירה חברתית. אמירה חברתית זה שאני אומר, אני יודע מאיפה להביא את הכסף, מאיזה סדרי עדיפויות להביא את הכסף, איך ליצור את הכסף. מפלגת העבודה כנראה במקור, הבן גוריונית, הבינה שכלכלה אינה משחק סכום אפס. זאת אומרת שאם מישהו מתעשר, זה לא אומר שמישהו הפך להיות עני יותר. כלכלה, זה לא ככה בנויה כלכלה. כלכלה בנויה כך שבסוף גיל שווייד ייצר מקומות עבודה. סטף ורטיימר מייצר מקומות עבודה. אנחנו צריכים לשמוח שיש אנשים כאלה בכלכלה הישראלית ולעזור להם. שנאת עשירים אינה חברתיות. היזמות היא הבסיס של כלכלה חופשית, והקפיטליזם הוא השיטה הלא צודקת, היעילה היחידה. כל השיטות לא צודקות, גם הסוציאליזם לא צודק, אבל הקפיטליזם מייצר ערך, ואתה רוצה להיות בעולם שמייצר ערך. לזה אין תשובה לסוציאליסטים בישראל או בכל מקום אחר בעולם.
והם באמת במקום לא כל כך טוב. שיש ויכוח אחר שבישראל מסתתר מאחורי זה, והם גם לא כל כך מסתתר. זה שהליכוד מייצג אנשים שאומרים, כמו השר אמסלם, ראיין לפני כמה ימים בידיעות אחרונות, הוא אומר, הם רצו לראות אותנו, בני המזרח, בכלא, בעבודות הניקיון, בכל מיני מקומות משפילים, ואנחנו, הליכוד, נתניהו, אנחנו נלחמים בהם. אין מה לעשות, הפיל הזה, השד הזה, איך שנקרא לו, יושב בכל מערכת בחירות בישראל.
יכול להיות, הוא רק לא רלוונטי אליי, אני לא הייתי במפאי ההיסטורית. מספר 2 ביש עתיד הוא ראש עיריית דימונה שגדל במעברת ירוחם. הדבר הזה אינו מתגגל לפתחי, לא היסטורית.
זה לא מעסיק אותך?
לא. לא, אני מסתכל על ההרכב של יש עתיד, שלא נבנה מתוך מחשבה על הנושא הזה, ואכן יש שם את קרין אלהרר ואת מאיר כהן ומיקי לוי. אנחנו מפלגה שלא...
אתה לא חושב שזה יתרון של הליכוד? אני חושב שזה... שמחזיק לו את הבייס ב...
אני חושב שזה יתרון של הליכוד, ואני חושב שהליכוד צריך לנהוג באחריות ולא להעיר את זה כשזה נוח לו. אני לא בטוח שהוא עושה את זה. זה לא שבישראל אין אפליות שצריך לטפל בהן. רק פטריוטים אמיתיים לא אומרים לעצמם אני אנצל את הבעיות של המדינה שלי, אלא אומרים לעצמם איך אני אשפר את הבעיות של המדינה שלי.
בוא נדבר לסיום על היחסים שלך לארץ, זה חזר לאורך השיחה שלנו, מה תקופה ארוכה, סוג של החרמת אותנו, למה באת לפה היום?
אני רוצה לדייק. יש הבדל בין לא לרצות להתראיין איפשהו, שזה זכותו של כל אדם, לבין להחרים. אלוף העורך יגיד, במסיבות עיתונאים שיש עתיד, תמיד יש אנשים בארץ, אם מגישים שאילתה, אנחנו תמיד עונים. הייתה תקופה של...
ביטלת את המנוי.
שביטלתי את המנוי.
חידשת את המנוי, אני מבדל.
יש לי מנוי לארץ, ופרסמתי מאמר, ואני שמח להיות פה.
ומה אתה אוהב לקרוא?
א', יש לכם מדור ספורט ממש טוב. אז כן, אני קורא, אני נהנה, שכותבים טובים, יודעים לכתוב, זה ערוך כמו, אני חושב שהאבא, גרשון שוי, היה גאה בכם עדיין על ההקפדה. הקפדה זה דבר, אני גדלתי את זה שולמית לפיד, העברית, קמת איתה בבוקר ותרגמת את אמא שלך לעוזרת, כי היא אמרה, תנקי את החבקים, היינו אומרים לה, שלבים של הטריס.
יאיר לפיד, תודה רבה.
תודה רבה, מרים לכם.
תודה גם אלוף בן. עד כאן להשבוע, ניצה ברגמן הפיקה, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.